הגענו לדף צד א' עמוד ב' בשורה האחרונה. אמר לרבינה לרב אשי, מי אמר רבי יוחנן אחי? האם באמת רבי יוחנן אמר כך, כפי שראינו שהלכה כרבי שמעון, שמותר לטלטל מחצר לחצר וגם לגב וגם לכפף, אפילו כשערבו החצרות עם הבתים? זה מה שאמר רבי יוחנן, חלק על רב. ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, הרי ראינו שהוא פוסק כסתם משנה. זה משנה בדף עין ואב, הוא תנן כותל שבין שתי חצרות, גבוה 10 ורוחב 4, מערבים 2. אם יש כותל שהוא בעצם יש לו את המידות של רשות היחיד, גבוה 10, רוחב 4, בין שתי החצרות, אז צריך לערב כל חצר בפני עצמה. ואם מערבים אחד, לא יכולים להיחשב כבר כחצר אחד. היו בו ראשי פירות, יש על הכותל פירות, אלו עולים מכאן ואוכלים, אלו עולים מכאן ואוכלים, ובלבד שלא יורידו למטה. מה למטה? אומרת, מה כבר תרצת, אבל מה הכוונה בלבד שלא יורידו למטה? הנה רואים מפורש, מכיוון שהכותל הוא רחב 4 טפחים, נחשב בעצם כרשות בפני עצמה, הוא לא בטל לגבי, לא לגבי חצר זו, לגבי חצר אחרת, ואסור לטלטל בעצם רשות זו אלה חצרות. משמע, שזה סתם משנה כאן, שאסור לטלטל פירות ששבתו בחצר, כי הכותל דינו כחצר, לחצר אחרת. אם אסור להוריד את הפירות שעל הכותל, הרי אסור לטלטל מחצר לחצר. למה אסור לטלטל מחצר לחצר לפי רבי שמעון? לכאורה גם אם ירבו, אין חילוק לרבי שמעון. כך אמר רבי יוחנן, שאין חילוק לרבי שמעון. גם אם ירבו, גם אם לא ירבו, מותר לטלטל מחצר לחצר. אלא אומרת כמה, מהי למטה? מה הכוונה שלא יורידו למטה? למטה לבתים. אין הכוונה שאי אפשר להוריד מהכותל לחצר. זה מותר באמת. אז אסור לטלטל מהחצר לבתים. אומרת כמה, ותנא רבי חייא, ובלבד שלא יהיה זה עומד במקום ואוכל, וזה עומד במקום ואוכל. הרי הברייתא ששנה רבי חייא, הוא שנה את זה בשון אחרת. מפורש בברייתא שאסור בעצם להוריד אפילו מחצר לחצר, או מהכותל לחצר. אמר לי, וכי רבי לא שנה, רבי חייא מנין? לא בסדר, אבל רבי הנשיא במשנה לא שנה כך. אז רבי חייא, מי אמר שהברייתא נכונה בדעת רבי? אלא באמת רבי סובש, לא יגיע למטה, כוונה למטה לבתים. יפה. הגמרא מביאה עכשיו מחלוקת המוראים, במקרה מסוים, שפי רב, מה שלמדנו פי רב, שבערבו החצרות כל אחת לעצמה, אסור לטלטל מחצר לחצר אפילו רבי שמעון. אמרנו, רבי יוחנן אמר שגם הם ערבו, אבל לפי רב, אם ערבו, לפי רבי שמעון אסור לטלטל בין חצר לחצר. אז מביאים עכשיו מקרה אחר, איתמר. שתי חצרות וחובה אחת ביניהם, שתי חצרות ויש חובה ביניהם, אחת ערבה ואחת לא ערבה. פה זה מקרה ייחודי יותר. אחת מהחצרות ערבה לעצמה, אחת החצר האחרת לא ערבה לעצמה. שלמה הדין. נחלקו בזה רבונה וחי הברה. אמר רבונה, נותנים אותה לזו שלא ערבה, את החובה מותר להשתמש בה לחצר שלא ערבה, כלומר מותר למטלטל כלים ששבתו בחצר לחובה, למה? כי לא עשו עירוב, אסור להם בעצם לטלטל מהבתים לחצר שלהם, אבל שערבה לו, לפי רבונה לזה שערבה לו, למה דין מעט אלא פוקי, מה לדי בתים לחובה, שהם יבואו להוציא מחצר זו, בתים שבעצם שבתו בבית, שהרי מותר כי הם עשו עירוב, להוציא כלים מהבית לחצר, יוציאו זה גם לחובה, לכן נותנים דווקא לזו שלא ערבה, לזו שערבה זה אסור. וכי ברב חלק, אמר אף לשערבה, הוא אמר אף לשערבה, מה הכוונה אף לשערבה? נחלקו בזה. בפשטות לכאורה, הכוונה הוא שתיהם אסורות, כך כתוב בגמרא. כי מכיוון ששתי החצרות אסור לטלטל לחובה הזו, מכיוון שבעצם נותנים את החובה לשתי החצרות, ואסור להם לטלטל ביחד, אסור, החובה אסורה על שתי החצרות. ואם תאמר שהכוונה אתה לא, אלא לומר שתיהם מותרות, אז מפני מה אם נותנים חצר שלא ערבה לחצר שערבה? אם אתה רוצה לבוא ולומר מדובר על שתי מותרות, אז יש לנו קושיה ממה שהרב אמר בדף צד א', בצד א' אתמול, מה שראינו בדף. הרב אמר שתי חצרות שסמוכות זו לזו, כשערבו בני חצר אחת לעצמם וחצר אחרת לא ערבו, אז לא מתירים. לא, מה, מפני מה אין נותנים חצר שלא ערבה לחצר שערבה? כן? כשערבו בני חצר אחת לעצמם, אסור לטלטל מחצר זו לחצר אחרת. שלא ערבו. לכאורה, למה? למה לא מתירים את שתי החצרות? אף את זו שערבה, אתה רוצה להגיד לי שכשם שמתירים שתי החצרות כאן, כשיש חובה ביניהם, אז צריך להתיר בין שתי החצרות, גם עשו עירוב. אומרת, מה אתם דמיטרי מה, כיוון דמיטרי מה, לדבטים בחצרת אולה פוקי. שם, במקרה של רב, עם שתי חצרות, אחד ערבה, אחד לא ערבה, מכיוון דמיטרי דמה לדבטים, כלומר, הכלים של הבתים נשמרים, מדובר על שתי חצרות שבעצם שמורות היטב, לא ילכו לאיבוד, יש לחשוש אם יוציאו מחצר לחצר, כלומר יש, יש חשש שיוציאו גם מחצר לחצר, שמכיוון שזה מקום שנשמר, אז אמרו חכמים זה אסור, אסור לא יוציא מחצר לחצר, אפילו לכלים ששבתו בחצר, כלומר, מכיוון שכלי הבתים שיוצאים לחצר, יש חשש שיוציאו אותם ויטלטלו אותם בין חצר לחצר, לכן אמרו גם כלים ששבתו בחצר אסור, למה? כי זה מקום נשמר, מקום שלא ילכו לאיבוד וכו'. אבל בחובה זה לא כך, מה? יחששו שיקחו בתים, יקחו כלים מהבית? כיוון דלא מינטרי מאן דחצר בחובה לא אתה לא פוקי, מכיוון שבעצם כלים שמגיעים לחובה הם לא נשמרים, אדם לא יבוא לטלטל אותם מהבית, לכן זה מותר. וזה היה חילוק בין המקום, בין שתי חצרות ושתי חצרות עם חובה ביניהם. איקא דאמרי, אפשר לומר את זה בגרסה אחרת, אחי הברב אמר, אף לשירווה, הוא אמר גם לשירווה. הוא שתי מותרות, הוא מראש שנה שתי מותרות, הוא לא אמר שתי מסורות, ואם תאמר שתי מותרות, הוא מראש אמר שתי מותרות, כלומר שתי החצרות מותר עם החובה. ואם תאמר שתי מסורות, לפי שאין נותנים חצר שלא יבד, חצר שירווה, אז יקשו ממה שראינו בדעת רב, בדף צדי א', בין שתי חצרות עם שתי חצרות עם חובה ביניהם, אז אותו אותו תירוץ, אתם כיוון דמינטרי מעל דבתים בחצר, מכיוון שבפועל כלי הבתים בחצר משתברי יפה בשתי החצרות, לא שרו ברובנה, לכן לא התירו חכמים לטלטל מחצר לחצר, כי בעצם יבואו לטלטל מהבתים, כי זה מקום שמשתמר, אז אתה להפוקי, אבל לכן הוא יבוא להוציא, אבל בחובה לא מינטרי, אם בחובה מכיוון שהכלים לא נשמרים שם היטב, ולכן אדם לא יבוא להוציא שם כלים מהבתים, כי זה חובה שלא נשתמרת היטב. עכשיו הגמרא מגיעה למשנה בדף צד ב' עמוד א', שזה משנה בעצם שראינו כבר כמה פעמים, הביאו את זה במסכת כבר כמה פעמים, בהקשרים שונים, ועכשיו רואים את המשנה בצורתה המקורית. אומרת המשנה, גג גדול סמוך לקטן. כלומר אין מחיצה ביניהם, ובעצם הגדול הוא עודף על הקטן מהצדדים, מכאן ונכן, וכמובן הגגות שייכים לבעלים שונים, ולא יעשו עירוב חצרות ביניהם, הגדול מותר לטלטל, מהכלים שלמטה, כן, מתוך הבית לגג, והקטן אסור להוציא אליו כלה מהבית. למה? כי הקטן נחשב פרוץ במילואו לגדול. ראינו כמה פעמים פרוץ במילואו למקום האסור לו, ולכן זה אסור. אבל גג הגדול נחשב, כאילו יש לו מחיצות מכאן ומכאן, כי אנחנו אומרים גוד אסיק מחיצתה. למרות שהוא פרוץ לגג הקטן, הוא נחשב פתח, כי הוא פחות מ-10 אמות, לכן הוא נחשב פתח ולא נחשב פרוץ למקום שאסור לו. כן? זה נחשב פתח ולא פרצה, כי יש גיפופים. כמו שאמרנו, יש בעצם עודפים מכאן ולכאן. אותו דבר רק בחצר, חצר גדולה שנפרצה על הקטנה, גם כן, נפל הכותל שביניהם, בעצם נשתיירו מחיצות החצר הגדולה, גיפופים מכאן ומכאן, אז גדולה מותרת בטלטול של כלי הבתים לחצר. הקטנה, והקטנה לא אוסר טלטול על הגדולה, אבל הקטנה אסורה, הגדולה אוסרת על הקטנה, מפני שהיא כפתחה של גדולה, כמו שראינו, נחשב הפתח של הגדולה. עומד גם למה למית ניתרתי, למה צריך בכלל ללמד את שני הדברים, למדנו לגבי גג, למדנו לגבי חצר, אלא גם לרב וגם לשמוע, לרב, שהוא סובב שלא מגולס ומחיצתה, אלא במחיצות ניכרות, תנאי גג לא ללמד לחצר, אמרו גג דווקא להשוותות דין לחצר, מה חצר מיקרה מחיצתה, כמו שבחצר המחיצות ניכרות, גם גג צריך דווקא מיקרה מחיצתה, אף גג מיקרה מחיצתה. ולשמואל, שהוא דווקא סובב שלא מגולס וגם מחיצה שאינה ניכרת, למה צריך ללמד שני הדינים, גג דומה לחצר, דווקא מדובר הגג שיש לו מחיצות לדומות אלו כמו חצר. מה, אבל לא בגלל מחיצות ניכרות, אלא מה? משהו אחר, דמיון אחר. מה חצר דקדרסי לרבים? כמו שבחצר מדובר על מקום שדורסים, עוברים שם רבים, אף גג נע מדרסי לרבים. גם דווקא גג מדובר שרבים דורסים שם. כי אם רבים לא דומרים שם, לא אומרים גוד אסיק במחיצתה, ואז מילה, לא אומרים גוד אסיק במחיצה שתחתונה שבין הבתים. סליחה, אם אין רבים עוברים שם, אומרים גוד אסיק מחיצתה, בעצם, ואז הגגות לא שייכים, כן? ואז אי אפשר לתתן מגג לגג, זה מה שלומדים. כלומר, לשמול, אם אומרים גוד אסיק מחיצה בין הגגות, יש בעצם מחיצה שמפסיקה בין הגגות, ואסור לטלטל. כל אחד מותר לטלטל בגג שלו, אבל לא לטלטל בין גג לגג. ואילו כשרבים דורסים שם לגבי המחיצה, אז לא אומרים במחיצה הנדרס לגוד העסיק, ולכן עכשיו הגג הקטן כפרוץ ולא למקום האסור לו, ואין לטלטל עליו, זה, אין לטלטל אליו. זה מה שלכן היה צריך ללמד גם לשמואל, גם לרב וגם לשמואל. הגמרא אומרת כך, הגמרא מביאה דין אחר בעניין הזה שלומדים מתוך, דינים אחרים שלומדים מתוך הדין הזה של גג קטן שפרוץ לגג גדול, או חצר קטנה שפרוצה לחצר גדולה. יתיב רבא ורבי זירא, ורב ברב חנה, ויתיב אבאי גבאיו, ישב אבאי אצלה, ויתיב קאמרי. שמע מן המידתית, לומדים מהמשנה שלנו, שהחצר הקטנה נחשבת כפתחה של גדולה, מה לומדים? לומדים דיורי גדולה בקטנה, דיירי החצר הגדולה נחשבים כמושלים בחצר הקטנה, כלומר, הם מושכים את החצר הקטנה אליהם. החצר הקטנה נחשבת כרשותם של דיירי החצר הגדולה. במילים אחרות, כל מי שגר בגדולה, כאילו דר גם בקטנה. הקטנה הוא חלק מהגדולה. ואילו הפוך לא כך, ואין דיורי קטנה בגדולה, אבל אין דיירי החצר הקטנה מושלים בגדולה כדי מושכה אצלם, והגמרא מביאה מתוך זה כמה נפקמינות, חמש נפקמינות כיצד, כן הגמרא מביאה כיצד, וחמש נפקמינות בדינים שונים בתורה, למה זה משנה? הדין ראשון זה בכלי הכרם, אסור לזרוע זרעים בתוך הכרם. אז אם הגפנים בגדולה, אם היו שם, נניח חצר קטנה נפרצה מילואה לחצר גדולה, אז גפנים בגדולה, היו שם גפנים בגדולה, אסור לזרוע את הקטנה. אסור לזרוע את הקטנה גם אם יש יותר מ-400 ביניהם. כי הקטנה חשובה כאילו בתוך הגדולה. מי שזורע שם זרעים הוא כאילו זורע בתוך הכרם. לכן אסור לזרוע בקטנה. אם עשה את זה בכל זאת, עבר וזרע, וזרע זרעים אסורים, אבל הגפנים מותרים. למה? כי זה מה שלמדנו. אין דיורי קטנה מושלים בגדולה. אין החצר הגדולה נגררת אחר הקטנה. ולכן, לגבי הגדולה, זה כי יש, כאילו יש שם מחיצה. הגיפופים זה כאילו מחיצה, ולכן הגפנים מותרים, אבל הזרעים אסורים. אבל הוא הפוך, אם הגפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה, אם הגפנים בקטנה אז בעצם מותר לחתך לזרוע את הגדולה, אפילו סמוך לגפנים שבקטנה, כי כמו שמענו, שלגבי הגדולה יש כאן מחיצה שמפרידה בין הגפנים ובין הזרעים. עוד עניין גירושין. כן, בתורה כמובן מי שמגרש את אשתו צריך כתוב ונתן בידה, ידה זה לא דווקא ידה, אלא גם נותן בחצרה, ברשות ששייכת לה. אז יש אישה בגדולה, אם האישה נמצאת בגדולה, בחצר הגדולה, וגט בקטנה, מתגרשת. כי כמו שאמרנו, היא נחשבת כעומדת בקטנה. כל העומדת בגדולה היא כעומדת גם בקטנה, ולכן דיורי גדולה בקטנה, כך למדנו. אבל אם אישה בקטנה וגט בגדולה, אינה מתגרשת. כי אין האישה עומדת בחצר שבה ניתן הגט, מילה, הגט לא נחשב, ניתן בידה. אותו דבר גם לגבי תפילה במניין. כן, שליח ציבור שמוציא את הרבים מדי חובתם, כשהוא עומד יחד עם הציבור במקום אחד. אז אם יש שם שתי חצרות, גדולה וקטנה, ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה, יוצאים מדי חובתם. כמו שאמרנו, דיורי גדולה בקטנה, ויהיו הפוך, ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה, הם יוצאים מדי חובתם. כנ"ל אם יש שתי תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפים, אמרנו, הקטנה נחשבת כחלק מהגדולה, ואילו אם יש תשעה בקטנה ואחד בגדולה, לא מצטרפים. אותו דבר גם לגבי קריאת שמע, אסור לקרוא קריאת שמע ליד צועה, אז צועה בגדולה אסור לקרוא קריאת שמע בקטנה, כי אסור לקרוא קריאת שמע כנגד צועה, כי כתוב היה מחנך הקדוש, מכיוון שדיורי גדולה בקטנה, נמצא שבעצם הצועה היא ברשות אחת עם הקורא, ולכן זה אסור, צועה בקטנה מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה, כמו שאמרנו. אמרנו רבי, אם כן, כלומר אם אתה אומר כשהגפנים בגדולה אסור לזרוע בקטנה, חוזרים לכלי הכרם, מצינו מחיצה לאיסור, יש מחיצה עכשיו דווקא גורמת לאיסור. אם עליה אין מחיצה, אם לא היה שם מחיצה בין הגדולה לקטנה, כלומר לא היה שם גיפופים מכאן ולכאן, סתם ככה, אלא היו כתלי שתי החצרות שווים, אז מחיקה 400 וזורע. אפשר לזרוע את הגפנים ואת הזרעים זה ליד זה, במרחק של 400. אפילו השתה עכשיו שיש גיפופים אסורה בכלל, אסורה זריעה בכל שטח החצר הקטנה, כי אמרנו, החצר הקטנה הוא כאילו בתוך הגדולה, כאילו בתוך הגדולה. אז אם כך, יוצא שמחיצה יוצרת איסור? הפוך, מחיצה אמורה ליצור הפרדה, בעצם היתר. הוא אומר, לא, מצאנו דברים שאכן מחיצה יוצרת איסור. מה לרבי זר לרבי, לא מצינו לאיסור, שמחיצה לאיסור, גורמת לאיסור, והתנן הרי, זה מה שכתוב במשנה שלנו. חצי גדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותר, קטנה אסורה. מפני שכפתחה של גדולה, כאילו השווה גיפופיה, ואם אדם היה משווה את גיפופיה, מה זה אומר משווה את גיפופיה? היה בונה מחיצה בתוך החצר הגדולה, מכאן ומכאן, כהמשך למחיצות החצר הקטנה, ובעצם מעט את רוחה של הגדולה, והשווה אותה לרוחב של הקטנה, אז גדולה נמי אסורה. אתה רואה שיש דבר כזה, שדם בונה מחיצה, ממשיך את המחיצה, זה יוצא עוד יותר איסור. אם הוא ממשיך כך עם הגיפופים, אז מותר לו לטלטל בגדולה. אבל אם הוא סוגר את הגיפופים על ידי מחיצה, גדולה נמי אסורה. אמר לי, שם זה לא ניקה, שהמחיצה יוצרת איסור. אמר לי, אתם סילוק מחיצות הוא, הפוך, שם זה נקרא להשוות את המחיצות, זה נקרא כביכול לסלק, לבטל את המחיצות שהיו, זה לא לעשות מחיצה והמחיצה גורמת איסור. זה הפוך, בעצם לבטל את המחיצות, את הגיפופים שהם יצרו את המציאות שמותרת, ולכן מכיוון שבעצם ביטלו את הגיפופים, לכן אסורה. טוב, אנחנו פה אמנם באמצע העניין, אבל הגמרא ממשיכה בזה גם בדף הבא, ששואלים שוב, אמר לרב לבית וכי לא מצאו מחיצה לאיסור, ומביאים מקורות שונים, מסכת סוכה ועוד, ונראה את זה בעזרת השם בדף הבא. חזק וברוך.